בוקר טוב. אני רוצה היום להתייחס לכמה נקודות ביסודות של איסור חמץ והאפשרויות למכור אותו. בטבע הדברים, אני תרשו לי לתת איזו סקירה קצרה, ואחר כך אם יהיו שאלות אז נוכל לענות על השאלות. מסגרת הזמן שלנו, יש, אני מבין שיש פה קבוצות שיש להם שיעור ב9:30, נכון? כך ביקשו ממני, אבל כל פנים נשתדל לעמוד במסגרת הזמן הזאת. איסור אכילת חמץ או איסור חמץ, יש בו בעצם שלושה יסודות. א', איסור אכילה, לא תאכל עליו חמץ. איסור אכילת חמץ, אם זה חמץ גמור, דהיינו דברים שהם ממש חמץ, בלי, לא עוד תערובות חמץ, מי שאוכל חמץ, כזית חמץ, חייב קראת. איסור אכילת חמץ, יש איסור בא לראה ובא למצא בחמץ, ויש מצוות תשביטו. מצוות תשביטו, שנחלקו בתנאים, ואולי גם, וכנראה גם ראשונים, ואחר כך גם באחרונים, בגדרה של מצוות תשביטו, האם מצוות תשביטו היא בעצם מצווה, נקרא לה פוזיטיבית, חיובית, דהיינו שיש מצווה לבאר את החמץ ולשרוף את החמץ, דהיינו עד כדי כך המנחת חינוך מתבטא, שאדם שנגמר לו כל החמץ, זה חודש בני פסח, הוא כבר אין לו חמץ, צריך להשתדל בערב פסח לקנות איזה כזה את חמץ, כדי שיוכל לקיים מצוות תשביטו. דעה אחת, וכמובן יש רבים שסוברים שמצוות תשביטו אינה אלא כדי לאפשר מצב שבו הבית יהיה נקי מחמץ. אם אדם ביתו נקי מחמץ גם בלי שהוא שורף, אז זהו. אבל בכל זאת מנהג העולם כידוע להקפיד לבאר את החמץ באמצעות שיהיו כמה פירורים כדי לשרוף את החמץ, צריך שיהיה כזית. אבל תרשו לי לומר לכם שאני רואה פה בחוצות אלון שבועות, לפעמים כשאני יוצא לשריפת החמץ, אני בא תמיד פחות או יותר עם כזית או שני זיתים של חמץ, כי אני דואג שלא יישאר יותר מזה. אני רואה אנשים שבאים עם מסעיות שלמות לשרוף, וכמובן זה דבר שדורש הרבה זמן, ובערב פסח כידוע אין הרבה זמן לשרוף את כל הכמויות האלה. לכן מומלץ תמיד לאכול או לבאר בכל צורה שהיא, לפני כן, לביאור, לקיום מצוות הביאור של שריפה, מספיק כזית ששורפים באותו היום. בסדר? זה, לגבי עצם איסור חמץ, גם בו יש איזשהו דיון, וזה נוגע לשאלות שאולי הרב חיים, ודאי אתה תעסוק בהם, מסתום בשאלה של הגלת כלים, זה השאלה אם חמץ זה היתר הבלה או איסור הבלה. דהיינו, האם חמץ הוא בעצם נחשב היתר, או יש אפילו בניסוח קיצוני, האם איסור חמץ הוא איסור גברה, דהיינו כמו שאסור לאכול ביום כיפור, ביום כיפור גם כן אסור לאכול, ביום כיפור כל דבר מאכל לכאורה הוא אסור, אבל שם אין, האיסור הוא לא בחפץ, האיסור הוא באדם שאוכל. שאלה גם בחמץ, כיוון שאותו אותה חתיכת לחם עקרונית למחרת הפסח היא מותרת, לפני הפסח היא מותרת, ורק בתוך הפסח היא אסורה. השאלה היא האם איסור על האדם, או שבכל זאת יש כאן איסור על החפץ. גם אם אני מניח שיש איסור על החפץ בחמץ, עדיין יש מקום לדון מה קורה אם בבליעה שנעשתה בכלי קודם הפסח, האם יש לדין של היתר הבלה, אם זה נחשב כאילו בליעת היתר בכלי, כן? או בליעת איסור, נפקמינה בין בליעת היתר לבליעת איסור, בעיקרון בסוגיה בסוף מסכת עבודה זרה, שם בנוגע לבליעת קודשים, גם בקודשים קורה אותו תהליך. אתה מבשל או קורבן בשר של קורבן חטאת בתוך כלי, כן? או בשר קודשים בתוך כלי. אז זה בסדר, זה מותר, כי הקודשים שנאכלים, מותר לבשל אותם. אלא ש... או צלית על שיפוד בשר חטאת, או בשר קודשים, בשר שלמים. ואחר כך, הרי כעבור יום ולילה, או כעבור יומם ולילה, זה נעשה נותר. כן? אז שם ברור שזה היתר הבלה, ורק נעשה איסור אחר כך. השאלה, ואז הגמרא אומרת שכל דבר שבשעת בליעתו היה היתר, ואחר כך נאסר, אומרת הגמרא שם שכיוון שהיתר הבלה, גם דבר שדינו בדרך כלל בליבון, מספיק לו הגעלה. אז לגבי חמץ ופסח, יש שאלה אם הוא דומה לאותם, אם הוא דומה לקודשים, שגם הוא היתר הבלה, או, ולכן ליבון נסתפק בהגעלה, או ש... לגבי חמץ, אין דינו דומה לקודשים, וכיוון שגם היום, אילו היה תתוו בניסן, זה היה אסור. רק בגלל שזה היום כ"ו באדר, לכן אין בזה איסור. מובן? אז לכן יש ויכוח על זה בראשונים, ויכוח עצום בשאלה היתר הבלה ואיסור הבלה, וגם ההכרעה בשולחן ערוך אינה חד משמעית, והשולחן ערוך אבל מצרף מדי פעם את התפיסה של היתר הבלה כדי להקל. אחת הדוגמאות הבולטות שהשולחן ערוך עושה את זה, זה בשאלת המחוות, שעליה יש ויכוח גדול בפוסקים בשאלה האם מחוות דינה בעגלה או דינה בליבון. מחוות רגילה של כל השנה בלי קשר שבלה איסור, האם דינה בליבון או דינה בעגלה, ואני כאן לא אכנס לעניין הזה, אבל השולחן ערוך אומר שמחוות לפסח דיה בעגלה בגלל צירוף א' שם ההלכה כסוברים בדרך כלל שדיה בעגלה, ואפילו לסוברים בדרך כלל דינה בליבון, אפשר שבפסח, כיוון שאולי הלכה כמאן דאמר היתר הבלה, ואז גם אם דינה הרגיל בליבון, כאן די לה בעגלה. אז זה רק שנכיר את המושגים, זה לגבי איסורי חמץ. אני חוזר אם כן על עיקרי איסורי חמץ, איסור אכילה, כשכאן יש מקום לדון עד כמה איסור האכילה הוא איסור גברה או איסור חפצה, איסור חפצה גם לדון בשאלה היתרה או איסור הבלה, איסור בל יראה ובל ימצא, מצווה תשביטו, מצווה קיומית או מצווה חיובית, כפי שהסברנו. זהו, אלה עיקרי הדברים בנוגע לאיסור חמץ. עכשיו יש לנו מצבים של תערובת חמץ וחמץ נוקשה. לאלה שמתקשים להבחין בין שני הסוגים הללו, אז נגיד בקצרה, תערובת חמץ זה כל מוצר אכילה שמכיל חמץ כאחד הרכיבים שלו. יש, וויסקי, בירה לבנה, בירה שחורה, מה עוד? כל מיני מאכלים, יכול להיות איזה מין... קטשופ. אם הוא מכיל חמץ, אז זה תערובת חמץ. אני לא יודע. אצלי הקטשופ לא אמור להכיל חמץ, אבל אם אצלך הוא מכיל חמץ, בסדר. אני צריך לראות מהרכיבים של אותו מוצר. כן. בהחלט, אבקות מרק למיניהן שמכילות לפעמים קמח וכיוצא בזה. קיצור, זה דברים שהם ראויים לאכילה. כשאמרתי אבקות מרק והמילה ראוי לאכילה, זה ברבון מוגבל לאלה שאוכלים. אז אנחנו... זה, אבל... אז כל הדברים האלה שהם תערובת חמץ שראויה לאכילה, זה תערובת חמץ. כן? זה דין תערובת חמץ. לגבי חמץ נוקשה, זה בדרך כלל מוצרים שאינם אכילים, אבל שהכינו אותם מחמץ. הדוגמאות הפשוטות ביותר זה כמו, תכף נדון במקרים אחרים שיכולים להיות, אבל כרגע הדוגמה הפשוטה היא קולן של סופרים. דהיינו בעברית דבק. מי שיודע, דבק, מה שהיום מכינים, דבק פלסטי, מה שאתם מכירים, אז פעם היו מכינים דבק מקמח, פשוט לוקחים קמח עם קצת מים, וכידוע לכם, קמח יש בו דביקיות מסוימת, אז מכינים מזה דבק. כן? זה חמץ נוקשה, זה דבר שלא ראוי לאכילה. כן? זה דוגמה של חמץ נוקשה. בתערובת חמץ וחמץ נוקשה, יש על זה ויכוח גדול בין התנאים, בשאלה, האם... הדעה הרווחת היא קודם כל שברור הוא שאין פה חיוב קרת בתערובת חמץ וחמץ נוקשה. השאלה היא, יש איסור לב או זה דעה אחת בתנאים, או שאיסורו בלא כלום, עובר עליו בלא כלום. כך כתוב בגמרא, בלא כלום, הכוונה היא, יש איסור, לכך מסבירים רוב הפוסקים, יש איסור דאורייתא, אבל... זה לא לאו, לא לוקים על האיסור הזה. לאו אין כאן, אבל יש כאן איסור. בפוסקים יש מחלוקת גדולה איך להכריע. עריף הכריע שבלא כלום. הרמב״ם מכריע שעובר בלאו על תערובת חמץ. הכל מסכימים, אלה גם אלה, שאם יש בתערובת ריכוז של כזית בכדי אכילת פרס, זאת אומרת, אם התערובת היא בריכוז של כזית בכדי אכילת פרס, שעל זה ודאי חייבים ולוקים. בסדר? מה זה כזית בכדי אכילת פרס, לאלה שלא יודעים? כזית, אתם יודעים, נכון? ופרס זה המילה פרס באה מחצי, נכון? פרס פורסים, פרוסה, פרס בשחרית ופרס בין הארבעים, חצי ממזון שתי סעודות. דהיינו כזית בתוך מזון של סעודה אחת. כמה זה מזון שתי סעודות? מחלוקת ידועה ומפורסמת בראשונים, אם זה כדי שיעור שש ביצים או כדי שיעור שמונה ביצים, כך שכזית בכדי אכילת פרס זה כזית בתוך כמות של שלוש עד ארבע ביצים, תלוי במחלוקת הראשונים, כן? כשכל ביצה היא בערך שני זיתים, בערך, כן? אז יוצא שכזית בכדי אכילת פרס זה תערובת של אחד לשש או אחד לשמונה. מובן? זאת אומרת, אם ריכוז החמץ בתערובת הוא ברמה של 1 ל-6 או 1 ל-8, כן? אז זה ריכוז שוודאי אוסר את זה מדאורייתא. האם יש איסור בל יראה ובל יימצא בתערובת חמץ? מחלוקת גדולה היא בין רש"י ותוספות בתחילת פרק שלישי בפסחים. רש"י סובר שכתוב שם ואלו עוברים בפסח, כן? נקרא איזה מילה בפנים. הפרק השלישי מתחיל במילים ואלו עוברים בפסח, ורשי אומר ואלו עוברים עליהם בבל יראה ובל יימצא, ותוספות אומרים פרש הקונטרס לעבור עליהם בבל יראה ובל יימצא, וגם ריבה מדקדק מלשון עוברים דמשמע עוברים מן העולם, ואין נראה לרבנו תם דמשמע דכולה אנחנו מרבינן מכל מחמצת לא תאכלו, ואפילו באכילה לא הווה מחייב אליו דרבי יקרא ומהכת תיתה בל יראה ובל יימצא, ונראה לרבנו תם דאלו עוברים מן השולחן. דיינו לא נאכלים, אבל אין איסור בל יראה ובל יימצא. הרמב״ם מכריע כרשי שיש איסור בל יראה ובל יימצא, ואנחנו מקפידים גם בזה שלא להשאיר אותם בבית. כן. לא, 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 פה לא דיברנו על קצב אחר. ממילא, אם זה כזה, את כל הרעיון של הכמות הזאת, של ריכוז כזה, כי אז כשאתה אוכל פרס מן התערובת, יוצא שאכלת כזית, ואתה לוקה על זה. זה הכל. אבל זה נועד גם לשאלה של הזמן. אם אתה כבר שואל, אז זה ודאי נועד גם לשאלה של הזמן. כי אם הפיזור, כן? אם הפיזור של החמץ הוא יותר מאשר בכדי אכילת פרס, יוצא, הרי כשאתה אוכל, אתה אוכל את התערובת, אתה לא יכול לבודד את החמץ מתוך התערובת, כן? עכשיו, אם כשאתה אוכל את התערובת, אם הריכוז הוא פחות מכזית בכדי אכילת פרס, אז אפילו אם תאכל פרס שלם, כן? לא תאכל כזית. והרי קצב האכילה כדי להתחייב מלכות, זה צריך להיות בתוך זמן אכילה. מה זה בתוך זמן אכילה? אם אדם יאכל פירור היום ומחר, ופירור מחר, ופירור עוד מחר, כעבור שעה, כן? אפילו אם בסך הכל אוכל כזית, על זה הוא לא לוקה. חצי שיעור אסור מן התורה, זה נכון. אבל כדי להתחייב, אתה צריך לאכול כזית בתוך זמן של אכילת פרס. כשיש לך את זה בתערובת, אז גם כשתרצה לאכול את התערובת ברצף, אתה חייב שיהיה לך בריכוס לתערובת כזית בכדי אכילת פרס, כדי שכשאתה אוכל פרס, אתה אוכל כזית גם במסגרת הזמן הזאת. טוב. אז כאמור, אלה הדברים העיקריים בנוגע ל... איסור חמץ ואיסור תערובת. עכשיו אני רוצה, כדי שחמץ יפקע איסורו של חמץ ויהיה מותר להשאיר אותו בבית וכו', הוא צריך לפסל מאכילת כלב. כל זמן שהוא ראוי לאכילת כלב, הוא עדיין באיסורו. ברגע שהוא נפסל מאכילת כלב, אז זה כבר הופך להיות אפרה באלמה, זה כאילו לא חמץ ואפשר להשאיר אותו בבית. השאלה הגדולה שמתעוררת היא בנוגע לכמה וכמה מוצרים שהם אינם בדרך כלל בדרך אינם אוכל, לא אוכלים אותם, אבל הם מכילים חמץ. ואני אתן אולי את התחום שאני רוצה להתייחס אליו בקצרה, והוא כל התחום של הפרפומריה, מה שנקרא בסמים, דאודורנטים, סבונים, שמפויים, כל המוצרים האלה שלעיתים מכילים, כיוון כל חומר שמכיל בוסם, מכיל בדרך כלל אלכוהול. ואלכוהול מפיקים מהמילנים. והמילן, כידוע, יש לנו בהרבה מוצרים. בדרך כלל מוצרי הפחממות למיניהם, אבל שני המקורות הפשוטים ביותר להפקת אלכוהול, זה או מחיטה, או תפוחי אדמה, כל דבר אחר שיכול להיות. אם זה כהל שמופק ממוצרים שאינם חמץ, אז המוצר הוא לא חמץ. אם זה כהל שמופק במוצרים של חמץ, אז לכאורה יש פה תערובת חמץ בתוך הדבר הזה. השאלה היא, האם יש מקום להקפיד על הכשר לפסח בכל המוצרים הללו? בסמים, שמפויים, דאודורנטים, כל תמרוקי אנשים למיניהם, גם הם מכילים חומרים עם תוספת ריח, שזה תוספת בסמים בדרך כלל. השאלה אם צריך להקפיד בזה, אני לא מדבר, יכול להיות שיש מוצרים שמכילים חמץ גמור ממש, אז כל דבר כמובן צריך בדיקה, אבל באופן עקרוני לגבי תחום המוצרים האלה. בזה יש מחלוקות בפוסקים, אני רוצה רק להסביר מהם השיקולים העיקריים. אחד השיקולים הוא השאלה, קודם כל, עד כמה נניח שזה מכיל חמץ? בהגדרה, זה ראוי לאכילת כלב או לא ראוי לאכילת כלב? זאת שאלה. מה התשובה? מה אתם אומרים? צורי אומר לו, ואני די נוטה להסכים איתו, אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט משתי סיבות. סיבה אחת, זה נכון שבדרך כלל אנחנו לא נותנים לכלבים איזה בקבוק אפטר שף. כן? אבל אני יודע שיש אנשים שבעיקר מחורי אלכוהול למיניהם, שכשנגמר להם אלכוהול והם זקוקים למנת סם כזאת, וזאת ההזדמנות להגיד שגם אלכוהול הוא סם, כן? אז מי שזקוק למנה כזאת, אז הוא גם לפעמים שותה איזה בקבוק של בוסם כזה, או בקבוק של אפטר שף, כל מיני דברים. יש תופעות כאלה. אני עדיין נוטה להניח שמדובר, זה לא, אי אפשר להגיד, זה לא נורמה, זה בטלה דעתם אצל כל אדם. אנשים בדרך כלל לא אוכלים ולא שותים דברים כאלה. אבל כך שההגדרה ראוי לאכילת כלב, לא לכלב, אנחנו גם לא נותנים כוס ברנדי לכלב. זה מה שאנחנו לא נותנים, זה לא אומר שזה לא ראוי לאכילה. לכן, הדבר הזה טעון איזשהו היסוס מסוים. אבל אחת הטענות הנוספות שטוענים חלק מהפוסקים, היא בנוגע למוצרים האלה, בסוגיה ביומא, בפרק השמיני, שם יש דיון בנוגע לחמשת העינויים של יום כיפור. ובחמשת העינויים של יום כיפור יש איסור אכילה, שיחה, שתייה, רחיצה, נייד סנדל וכו'. מניין לאסור שיחה? הגמרא מביאה שם את הפסוק בתהילים, קופתת, ותבוא חמיים בקרבו וחשמן בעצמותיו. דיינו, יש פה היקש בתוך הפסוק בין מים שאדם שותה ונכנסים אל קרבו של אדם, לבין שמן שאדם סך בו את עצמותיו. דיינו, שמן על עצמות דינו שיחה כשתייה, כך אומרת הגמרא. וכשם ששתייה אסורה ביום הכיפורים, כך גם שיחה אסורה ביום הכיפורים. אז לא ניכנס עכשיו לשאלה אם שיחה ביום הכיפורים אסורה מדאורייתא, מדרבנן, יש על זה ויכוחים ומחלוקות בראשונים, לא ניכנס לכל זה. אבל יש כאן השוואה של שיחה לשתייה. אם כך, כיוון שאת כל המוצרים האלה הרי אנשים שחים על גופם, אז יוצא שהם ממש רואים לאכילת אדם, אם נגדיר שיחה כשתייה, אז הם ממש רואים למאכל אדם, הם עשויים למאכל אדם. אז יש אומנם פוסקים שמחמירים בדברים האלה בעקבות הנקודה הזאת, אבל אני מוכרח לומר שגם אם אני מקבל את הדין הזה של שיחה כשתייה, כן? אתם יודעים שגם כשאני אומר את הביטוי שיחה כשתייה, אין המשמעות ששיחה היא שתייה, באופן פשוט. אפשר בהחלט ששיחה שתייה, זה הכוונה, שיחה דינה כשתייה לעניין עינויי יום הכיפורים, כל דבר שמענג את הגוף דינו כשתייה. אבל זה לא אומר שזה ממש שתייה, ותוסיף לזה את העובדה שגם ביום הכיפורים, אין זה ברור אם זה דאורייתא או דרבנן וכו'. קיצורו של דבר, ההשוואה של הלכות פסח, של דיני אכילה בפסח, שפה נאמר בפירוש דין אכילה, ביום הכיפורים מקסימום נאמר, תענו את נפשותיכם, כן? שם זה דין בעינוי. יכול להיות שלגבי הלכת עינוי, שם באמת יכול להתאים גם הביטוי שיחה כשתייה. לגבי דיני אכילה ושתייה בפסח, שם פעם נאמר ממש הפועל לאכול, אז לאכול, או לאכול או לשתות, זה כמובן רק מה שבאמת מוסיף קלוריות לגוף, ולא מה שמוסיף, אני יודע מה, עידון לגוף. זה לא קשור לעניין. העינויים קשורים לעניין הזה. בסופו של דבר, כידוע בפסח, אנחנו משתדלים להיזהר. אז ככה, אז אני אתחיל אולי מהשורה התחתונה, למי שמעוניין בשורה התחתונה שלא מסבכת אותו. הנוהגים להקל בזה, נגיד, דיבוסם להם, זה מי שרוצה להקל, יש לו על מי לסמוך. לעניות דעתי, אני חושב ש... אני לא אומר שוב, לא הנחיה, ולא משהו גורף, ולא משהו מחייב, אבל אני יכול להגיד לכם שלפני 25 שנה, אז בשוק לא היה, אם רצית שמפו כשר לפסח, לא היה בשוק. והיינו קונים, אני זוכר, איזה מין בקבוק כזה ש... אבקת כביסה יותר טובה ממנו, באמת היינו מחזיקים אותו משנה לשנה, משתמשים בו את המינימום בפסח עיקר, זהו, ואז זהו, זה היום ברוך השם כמות המוצרים כשקשרים לפסח גם בתחום הזה היא לא מבוטלת. גם היצרנים כבר עלו על הגל הזה ויודעים שכוח הקנייה של הציבור הדתי והחרדי, הציבור החרדי מאוד מקפיד בעניין הזה, הציבור הדתי לצערנו כפי שאתם יודעים לא כל כך מקפיד, אבל בכלל כל המודעות ההלכתית, ואני באמת, אני כבר אמרתי זה כמה פעמים כאן בישיבה, בהזדמנויות שונות, אני לא בדיוק מחזיק מעקב החרדי בכל תודעת הכשרות המוגזמת הזאת שלהם, שזה הופך להיות לטעמי ברמות חולניות לפעמים. אני לא נכנס לקצוות האלה. אבל בין הקצה הזה, לבין, ואני מוכרח לומר, התחושה שלי היא תחושה די גדולה של איזה מין אדישות במיינסטרים של הרחוב של הציונות הדתית. אני אומר שוב, לא מדבר על קבוצות כאלה ואחרות, יש בעצם פחות או יותר איזושהי אדישות בכל התחומים של, שנוגעים לתודעה הלכתית בכלל. הולכים למסעדה, בסדר, יש שם תעודה, אפילו רואים מה כתוב שם, מי חתום שם, כלום, הולכים, נכנסים, אוכלים. הולכים לחנות, כל מה שיש על המדף אפשר לשים אוטומטית. אין תודעה אמיתית ומשמעותית, ואני לא אומר, יכול להיות, אם מתוך תודעה הנדם שם את כל מה שיש על המדף ושם בתוך העגלה שלו, אין לי בעיה עם זה. אבל אם חשבת, התמודדת והכרעת בצד זה, אין לי בעיה. הבעיה היא שמה שמטריד אותי זה אותה נקודה של אדישות. ואני באמת חושב שסומה עלינו לצאת מן האדישות בתחומים האלה. וקצת לשים לב, קצת להתעניין, ללמוד, וכמובן אחר כך גם כשנתקלים או צריכים לשים דברים בסל הקניות לקראת פסח או לקראת כל השנה, לדעת מה שמים. אז ברוך השם אנחנו גרים בארץ ישראל והמצב יחסית, בהרבה מאוד דברים, יחסית פשוט. כן? גם זה... הרבה גם בזכותם של החרדים שבגלל כוח הקנייה שלהם אז הרבה מפעלים כבר מראש מודעים לזה, ומלבד מפעלים בודדים שמחזיקים שני כפסי ייצור שונים לגמרי כמו אליט, יש אליט ויש מגדים, אז שם, אבל ברוב המפעלים כבר, אם כבר רוצים גם הכשר שיהיה יתאים לקבוצות החרדיות, אז הם מקפידים יותר וכו'. ואני רק אומר כאן את שאלת המודעות היא שאלה בסיסית. היום יש, כמו שאמרתי, מוצרים טובים בהכשר לפסח, גם מכל הזה, אני לא יודע כרגע להגיד בצורה ברורה, אבל תיכנסו הורים שלכם, או מי שנכנס לחנויות, אפשר לבקש גם, לספר לכם, לפני הרבה שנים, לפני 10-12 שנים, נסענו בחג הפסח והגענו לבאר שבע, ושם בבאר שבע אשתי פתאום החליטה שהיא צריכה דאודורנט לחג, היא שכחה לקנות, לא יודע מה. עכשיו, בירושלים להיכנס לסופר פארם בירושלים ולהגיד, אני רוצה מוצר קשה לפסח, זה נשמע עדיין אנושי, כי אנשים מכירים, ואתה בסדר, אתה נכנס. בבאר שבע, בהתחלה נכנסתי, אז ביקשתי, אמרתי, יש לכם איזה אז אמרו לי, כל מה שיש על המדף, הכל, זה היה בחול המועד כבר. כל מה שיש קשר לפסח. זאת אומרת, אני רוצה לראות תעודה. אז זאת הזבנית, דיילת, איך קוראים להם? הם אמרה לי, טוב, תמתין, היא נבהלה, היא לא הבינה מה אני רוצה. היא נכנסה לפנימה, דיברה עם המנהל, ואז הוא יצא לה עם פקטים של איזה, איזה חבילה כזה, קלסר שלם של כל התעודות הכשר שהוא קיבל לפסח. ואז הלעלתי שם קצת, מצאתי, לקחתי את המוצר, הלכתי, שילמתי ויצאתי. זה אפשרי. יש היום, אני אומר, יש מודעות, ואפשר, מי שזקוק לזה. אז אפשר היום. אני יכול לחסוך לכם עבודה, אם אתם רוצים, בדבר אחד. כל המוצרים של דוקטור פישר קשרים כל השנה לפסח. כל המוצרים. אני לא נכנס עכשיו לאיכות ולזה, זה כל אחד יחליט מה שהוא רוצה. אבל כל המוצרים האלה קשרים כל השנה לפסח. כל גייט, משחת שיניים, זה קשר כל השנה לפסח. כל המוצרים של אלמקס, דיינו, מוצרי השיניים של טבע, של חברת טבע, קשרים כל השנה לפסח. כן? לא צריך להחליף אותם אפילו. אפשר להמשיך באותה מברשת, מברשת זה משהו אחר. מברשת, אם היא נקייה, תנקו אותה היטב, אפשר להמשיך בה גם בפסח. כן? באותה שפופרת של משחת שיניים, אפשר להמשיך להשתמש, אין שום בעיה. לא נכנס חמץ פנימה. כן? אם יש לכם חשש, תוציאו איזה דבר קטן, כי לחדור פנימה ממש לא יכול. מקסימום יכול לדבק איזה פירור על השכבה הראשונה. אז תוציאו את הטיפה הראשונה, ואחר כך תמשיכו להשתמש. אין שום בעיה בדברים האלה. זהו, שמפויים, יש גם היום, לדעתי, אם אני זוכר נכון, פלמוליב ודוקטור פישר, אמרתי, יש הרבה מוצרים. אפשר להיכנס, כשנכנסים, אפשר לקנות, ויש מוצרים באיכות טובה, שאפשר, גם מי שרגיל לכל מיני מוצרים אחרים כל השנה, יכול להיות שגם הם קשרים, יבדוק, יכול להיות שהוא יקבל שם קשרים, אני לא בקיא בכל הפרטים. זה מה שיש לי, וזה אני יכול לומר בעניין הזה. זהו. עוד שתי הערות בנוגע לנושאים הללו, ואז נעבור למחירת חמץ, אלא אם כן תהיינה שאלות. הערה אחת, חמץ בפסח אוסר במשהו. אולי אני אגיד משהו, קצת, זה אתם יודעים, חמץ בפסח אוסר במשהו, זה צריך לדעת. מזה נובעים כל מיני חומרות שנוגעות גם להכשר הכלים, גם לעוד דברים, אני לא אכנס לזה, אלא אם כן תבוא השאלות, אז נטפל בהן. אבל כרגע מה שחשוב לדעת, אותו איסור של משהו בחמץ בפסח קשור לדברים שאני נשאל מדי פעם, עד כמה צריך לנקות את הספרים? זכורנו כולנו ממי אבותינו, שאני זוכר כילד שהייתי מסתובב ברחובות עירנו, אז היה בא, ואני הסתובבתי גם באזורים החרדים של העיר שבה, לא עיר הולדתי אבל עיר ילדותי, שהייתי שם בקריית אתא, ושם יש אזורים חרדים ככה טובים, ובאזורים האלה היית עובר ממש בחצרות, כל הספרייה, מאות ספרים פרוסים ככה לעין השמש, כולם מתעבררים, ולא הבנתי, כילד אף פעם לא הבנתי מה זה הדבר הזה. השאלה אם באמת אנחנו צריכים לקחת כל ספר, נער אותו, וגם לתת לו קצת לשעות בשמש, קצת להתעברר, זה יכול להיות שזה טוב לספרים, סתם מדי פעם שיתעבררו, מי שלא משתמש בהם, כדאי תמיד להעברר אותם מדי פעם. יותר כדאי להשתמש בהם. טוב, אבל על כל פנים, השאלה היא אם צריכים לנקות אותם מפירורים. צריך לדעת, מבחינת הדין, פירורים בטלה ולא חשיבה. דהיינו, גם אם יש בתוך איזה ספר איזה פירור, הוא בטל, לא חשוב, מבחינת הדין אין חובה לבאר אותו. אבל, ברור הוא שאם אתה רוצה להשתמש בספר בתוך החג, אז, ואם אתה רוצה גם לשתות איזה כוס תה או כוס קפה, או להביא אותו לשולחן, כדי לומר ממנו איזה דברי תורה בשולחן, אם יש בו איזה פירור בפנים, הוא עלול ליפול לך לתוך האוכל או משהו כזה, זה כבר הופך להיות בעייתי, כי הוא אוסר את המאכל. אז זה כן צריך לדעת. זאת אומרת, אם מישהו החליט שלא יודע למה, שהוא פטור מתלמוד תורה כל ימי הפסח, הוא יכול לא לגעת בספרים, ואז הוא לא צריך להוציא את הספרים, יכול לא לגעת בהם. אם יש ספרים, אני ממליץ על שתי דרכים. אותם ספרים שאתם מתעתדים להשתמש בהם במשך ימי החג, הוציאו אותם, נקו אותם, שימו אותם במדף נפרד, שתדעו, אלה הספרים שאנחנו משתמשים בהם, ואת אלה גם אפשר להביא אחר כך ליד השולחן, ואפשר להשתמש בהם אם אתם נערים אותם ומנקים אותם, זה בסדר. כן? או אתם יכולים להחליט שבחדר, כל אחד מה שיש לו בבית, אני לא יודע. אבל אצלי יש לי חדר שבו, זה חדר הלימוד, חדר שמלא ספרים עם שולחן וזה. אז בחדר הזה לא נכנס אוכל. לחדר הזה אני יכול לשבת ללמוד שם עם הספרים האלה, ושום דבר לא אמור להפריע שם, כן? להביא ספרים, ספרים שהולכים או לשתות איתם, דברים שרוצים לאכול או לשתות איתם, או לא מביאים אותם לכיוון האוכל, אלה צריכים, ספרים שצריכים ניקיון, וזהו. יותר, מי שיש לו בית עם ילדים קטנים, שיכול להיות שהכניסו שם איזה, נדע מה, עוגות או גלוסקאות יפהפיות, כלשון הגמרא, מעבר למטבע הספרים שם, כדי לשמור אותם לאיזה שהוא, זה, אז ודאי צריכים, כל מקום שמכניסים בו חמץ, צריך בדיקה, ועל זה אין ספק שגלוסקה יפהפייה היא לא פירור והיא לא בתהילה. פירורים שתוך ספרים זה פירורים שלא חשיב בהם בתלי, בתהילים.